אמונה ומצוותיה, פרק ט"ו, פיסול וציור, הלכה א', איסור עשיית פסלים לנוי. בנוסף לאיסור לעשות פסלים לשם עבודה זרה, אסרה התורה לעשות לשם נוי פסלים שהרואים אותם עלולים לטעות ולדמות שיש להם כוח והשפעה, וירצו לעובדם כאלילים או כמתווכים בין האדם להשם, שנאמר, ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי, אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. איסור עשיית פסלים לשם נוי חל על שלושה סוגים של פסלים שעלולים להזכיר כוחות עליונים. א', צורת אדם, ב', צורת מלאכים, ג', גרמי שמיים. צורת אדם, כפי שדרשו חכמים, לא תעשון איתי, לא תעשון אותי, שהשם יתגלה לנביאים בדמיון של צורת אדם, שנאמר, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, ונאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. מלאכים וגרמי שמיים, כפי שדרשו חכמים, לא תעשון איתי, לא תעשון כדמות שמשי המשמשים לפני במרום. במדור העליון, כגון אופנים ושרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת, היינו פסלים שנתפסים בעיני בני אדם כדמויות אלה. במדור התחתון, כגון חמה ולבנה, כוכבי ומזלות. כמו כן, אסור לעשות פסל כדוגמת פני החיות שנושאות את המרכבה ומתוארות ביחזקאל כדימוי להנהגת השם בעולם, שנאמר, וארבעה פנים לאחת, וארבע כנפיים לאחת להם, ודמות פניהם פני אדם ופני אריה, ופני שור ופני נשר. כלומר, האיסור הוא לעשות דמות אחת שיש לה ארבע פנים, מלפנים פני אדם, מימין פני אריה, משמאל פני שור ומאחור פני נשר, וכן אסור לעשות במקום פני השור, פני כרוב, פני ילד, שכן ביקש יחזקאל הנביא שבמראה המרכבה תשתנה צורת השור לכרוב, כדי שלא להזכיר את חטא העגל. אבל מותר לעשות דמות של כל אחד מהפרצופים לבדו, מפני שאיסור עשיית פסלים לשם נוי חל על שלושת סוגי הפסלים שעלולים להזכיר כוחות עליונים, ולא על פסלים של חיות כדוגמת אריות, פסלים של עופות כדוגמת נשר, ופסלים של עצים ופרחים, וכל שאר דברים שבטבע. אמונה, ט"ו, הלכה ב', ציור הצורות האסורות. נחלקו הפוסקים בשאלה, האם שלושת סוגי הפסלים שאסור לעשות גם לשם נוי, אסור לעשות גם בציור. יש מחמירים, וסוברים שכל שאסור בפיסול, אסור בציור. ויש מהמחמירים שסוברים שצורת אדם מותר לצייר, הואיל ואנו רגילים לראות אדם עם נפח, והציור שלו שונה בתכלית. אולם צורת שמש וירח וכוכבים, אנחנו רגילים לראות בשמיים בלא נפח, כדוגמת ציור, ולכן גם לציירם אסור. מנגד, לדעת רוב הפוסקים, ציור שונה במהותו מפיסול, ולכן כל שלושת סוגי הפסלים האסורים מותרים בציור. למעשה, מותר לצייר דמות אדם, הואיל וכך היא דעת רוב רובם של הפוסקים. לגבי צורת שמש וירח וכוכבים, למרות שדעת רוב הפוסקים להקל, כיוון שגם המחמירים רבים, נכון להחמיר כדעתם. ואף שמשים שבמדור העליון, כגון אופנים, שרפים, חיות הקודש ומלאכי השרת, לכתחילה אין לצייר. אמונה, ט"ו, הלכה ג', איסור השיית צורות וקישוט הבית. כפי שלמדנו בהלכה א', אסרה התורה לעשות שלושה סוגים של פסלים שעלולים לעובדם, גם כאשר עושים אותם לשם נוי. בנוסף לכך, אסרו חכמים להשהות בבית פסל שרגילים לעובדו, שמא יחשדו במחזיק בו שהוא רוצה לעובדו. איסור זה חל על כל פסל שרגילים לעובדו באותו זמן, ובכלל זה גם פסלים שאינם משלושת הסוגים שאסרה התורה לעשות לנוי, כדוגמת דרקון שהיו רגילים לעובדו בעבר. אמנם כיוון שהפסל נעשה לנוי ולא לשם עבודה זרה, אין בפסל איסור הנאה, ומותר להתיחו או למוכרו לנוכרי. כאשר אין שום חשש שיחשדו בישראל שהוא רוצה לעבוד את הפסל, כגון שכבר אין יותר אנשים שעובדים אותו, אף שהוא אחד משלושת הסוגים האסורים בעשייה, צורת אדם, מלאכים וגרמי שמיים, מותר להשאותו בבית. אמנם יש אומרים שעדיף לא לקשט את הבית בדבר שאסור לישראל לעשותו. אמונה, ט"ו, הלכה ד', אדם חסר, ציור וצילום. האיסור הוא לעשות פסל של אדם שלם, עם פרצופו וכל גופו. בין אם הוא פסל שלם מכל צדדיו, ובין אם הוא תבליט של צידו הקדמי, עם פרצופו וכל גופו. אבל מותר לעשות פסל אדם שיש בו חיסרון ניכר, כגון להחסיר בו חלק מהאוזן או את קצה הרגל, וכן מותר לעשות ביוסט, היינו פסל של אדם עם פרצופו המדויק ופלג גופו העליון, וכן מותר לעשות תבליט של פרופיל, הואיל ורואים בפרופיל רק עין אחת, יד אחת ורגל אחת. ויש מחמירים בזה, אולם הלכה כדעת רוב הפוסקים. כאמור לאל, לדעת רובם המכריע של הפוסקים, מותר לצייר דמות של אדם, משום שהאיסור לעשות צורת אדם הוא כדוגמת הופעתו בפועל. לכיוון שהאדם נראה לעינינו עם נפח, האיסור הוא רק באופן שיש לו נפח, כפסל או תבליט, ולא בציור שבו דמותו שטוחה. כשהחלו לפתח מצלמות, היו רבנים שמחשש לגאווה ולאיסור עשיית צורה לדעת מקצת הפוסקים, הקפידו שלא יצלמו אותם ולא ידפיסו את תמונתם. אמנם במשך השנים, הצילום הפך להיות נפוץ מאוד, ובכך התבטלו החששות שליוו אותו בתחילתו, שכן אין חשש גאווה בדבר שהכל נוהגים לעשות כדבר שבשגרה. גם חשש איסור עשיית צורה לדעת מקצת הפוסקים התבטל, הועיל והאיסור הוא לעשות צורת אדם לשם נוי ואומנות, אבל אין איסור לצלם אדם מסוים לשם תיעוד וזיכרון. בנוסף, ככל שמלאכת הצילום השתכללה, הצילום נעשה בפעולה קלה שכבר קשה להגדירה כמעשה. אמונה, תתוו, הלכה ה', פסלי אדם לנוי. בכלל האיסור שאסרה התורה לישראל לעשות פסל אדם לצורך נוי, אסור לישראל לייצר בידיו או על ידי מכונה פסלונים קטנים של אנשים בצורת חיילים, ליצנים, מנהיגים ידועים מהעבר או חסידים רוקדים, וכן אסור לייצר תבליט של הצד הקדמי שלהם. ואף שברור שפסלונים אלה לא מיועדים לעבודה זרה, כבר למדנו שאסרה התורה לעשות פסלים של אדם לנוי, אבל אם נוכרים עשו אותם, כיוון שאין כיום מי שעובד אותם, ואין חשש שיחשדו שהמחזיק אותם רוצה לעובדם, אין איסור להחזיקם בבית. וכפי שלמדנו, יש מהדרים שלא לקשט את הבית בפסלונים שאסור לישראל לעשות. מותר לבעלי חנויות בגדים להציב בחלון הראווה שלהם בובות בגודל אדם ולהלבישן בבגדים שמוכרים בחנות. כאשר הבובות חסרות, כגון בלא אוזניים, מותר גם ליהודי לעשותן, וכשהן שלמות, אסור ליהודי לעשותן. ולדעת רבים, גם אסור ליהודי לבקש מנוכרי לעשות עבורו בובות שלמות. אבל אם נוכרי מייצר בובות שלמות לצורך חנויות של נוכרים, מותר ליהודי לקנותן לצורך חנותו. אמונה, תתוו, הלכה וו, פיסול וציור שמש ירח כוכבים ומזלות. האיסור לעשות פסלים של שמש ירח כוכבים ומזלות, הוא בתנאי שעושים אותם שלמים, אבל מותר לעשותם חסרים. ירח בתחילת החודש, צורת סהר, אינו נחשב חסר, כי כך היא צורתו הטבעית בתחילת החודש או בסופו. כמבואר לאל, נחלקו הפוסקים לגבי ציור. יש מקלים, כי לדעתם האיסור הוא רק בפסלים ובתבליטים, ואולי גם בתחריטים. ויש מחמירים, הועיל והאיסור הוא כפי שגרמי השמיים נראים לעינינו, ולעינינו הם נראים כציור ולא כפסל, ונכון לנהוג למעשה כדעת המחמירים. אמנם כפי שלמדנו, גם לשיטת המחמירים, מותר לצייר גרמי שמיים כשהם חסרים או מוסתרים בחלקם, כדוגמת שמש בשקיעה כשחלק ממנה מעבר לאופק, או כשעץ או ציפורים עפות מסתירים את חלקה. כמו כן, לדעת רבים מהמחמירים, מותר לצייר שמש או ירח בשונה מעט מצורתם, או כאשר המצייר אינו יודע לדייק, או כאשר הצייר רוצה לציירם בחופש אומנותי, כגון שאינו מקפיד על צבעם או על הניצוצות היוצאים מהשמש. לכן, מותר לתת לילדים קטנים לצייר להנאתם שמש וירח, מפני שמן הסתם לא ידייקו בציורם. קל וחומר שמותר לצייר שמש מחייכת או שמש זורחת כדמות שמעודדת לקום. כמו כן, לצורך לימודים מותר לציירם. אומנים שלומדים לצייר ונצרכים לצייר שמש, ירח או כוכבים, רשאים בשעת הצורך לסמוך על דעת המקילים. מותר לקנות ציורים או צילומים של שמש, ירח וכוכבים ולתלות אותם לנוי בבית. ואומנם, יש נוהגים להחמיר בכך, שהועילו לדעת פוסקים רבים אסור לציירם, אין ראוי לדעתם לקשט בהם את הבית ואת הבגדים. אולם העיקר להלכה שאין בכך איסור, שכן, אף לגבי פסלים של שמש וירח, שלכל הדעות אסור לישראל לעשותם, אסרו חכמים להחזיקם רק כאשר יש חשש שיחשדו באדם שמחזיק אותם שהוא מתכוון לעובדם בסתר. אבל כיום, שאין מצוי שעובדים להם, אין איסור. קל וחומר, שאין איסור לקנות ולהחזיק ציורי נוף, עם גרמי שמיים, שלדעת פוסקים רבים מותר לישראל לציירם. כמו כן, מותר לקנות סמיכות ובגדים שיש עליהם צורות אלה, וכן מותר להעניק לילדים פרסים בצורת כוכבים שידביקו במחברתם. אמונה, תתוו, הלכה זין, לצורך לימוד ומשחק. האיסור לעשות פסלים של אדם, מלאכים וגרמי שמיים הוא לשם נוי, אבל מותר לעשותם לצורך מסוים, כגון לצורך לימודי. לפיכך, מותר לעשות בובה בדמות אדם כדי ללמד על גוף האדם, אנטומיה, וכן מותר לעשות צורות של שמש, ירח וכוכבים כדי ללמד על ידן את מהלכי הכוכבים, אסטרונומיה. קל וחומר שמותר להדפיס בספר תמונות של שמש, ירח וכוכבים כדי ללמוד על מהלכם בשמיים, שכבר למדנו שיש אומרים שגם שלא לצורך לימוד מותר לצייר שמש, ירח וכוכבים, כי האיסור הוא רק לעשות פסלים כצורתם. מותר לייצר בובות בצורת אדם למשחק ילדים, הואיל והבובות אינן מיוצרות לשם נוי וכבוד באופן הדומה במידת מה לפסלי עבודה זרה, אלא לשם משחק ילדים באופן שאין בו כבוד, והראיה שלעיתים מניחים את הבובה על הארץ והיא מתלכלכת. קל וחומר שמותר לקנות בובות ולשחק בהן. אמנם יש מחמירים שלא להשרות בובה שלמה בבית בלא שפוגמים דבר בפניה, אולם אין הלכה כמותם. הועיל ואין נוהגים כבוד בבובות אלו באופן שעלול להזכיר עבודה זרה. מותר לעשות בובות משלג וצורת אדם מפלסטלינה, כי הם נעשים כדרך משחק לזמן קצר ולא לשם נוי וכבוד. אמונה, תתוו, הלכה ח', פסלים וציורים של חיות בבית כנסת. כפי שלמדנו, מותר לעשות פסלים של חיות כדוגמת אריה, פיל וצבי, בהמות כדוגמת שור, עופות כדוגמת יונה ונשר, וכן דגים, עצים, צמחים וכל אשר בטבע. בימי הראשונים נהגו באשכנז לאתר את בתי הכנסת בפסלים ובציורים של חיות, עופות ונחשים, כדי לבטא את שירת החיות והציפורים להשם, וכן כדי ליפות ולפאר את בית הכנסת. בעיקר נהגו לעשות צורות של אריות, כדי לבטא בכך את מלכות השם, שאף האריה שהוא מלך החיות, נותן כבוד לבוראו, למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והרי זה כדוגמת, קרובי מעשה חושב שהרגו על היריעות שבמשכן, שמצד אחד היה פרצוף אריה, ויש בזה גם רמז לדברי המשנה, הווה גיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. יש שנהגו להניח פסלי אריות מצידי ארון הקודש ומעליו, כשביניהם צורת לוחות הברית לכבוד התורה, ויש שנהגו לרקום על הפרוכת צורות של אריות. מנגד, רבים ביקרו את מנהגם, ואף שלדעת רוב ככל הפוסקים, אין איסור לעשות פסל של חיה ועוף. לדעתם בבית הכנסת יש להחמיר כדעת היחידים האוסרים זאת, ובפרט לגבי צורת אריה, שהיא צורת מזל חודש אב, וצורת אחת מחיות המרכבה. ועוד, שאם הפסלים או הציורים של האריות ניצבים כנגד המתפללים, הרי שהמתפללים נראים כמשתחווים להם. ועוד, שהפסלים או הציורים עלולים לפגוע בריכוז ולהסיח את דעת המתפללים. בארצות האסלאם, הייתה בכך בעיה נוספת, שכן בהשראת היהדות המוסלמים נלחמו בקנאות בכל סוגי הפסלים, והיה חשש שאם יהודים יעמידו בבית כנסת פסלים של חיות, המוסלמים יבזו אותם על שאינם נזרים בעבודה זרה, ואולי אף יבואו לנטץ את האריות ולפגוע בבית הכנסת בתואנה שבאו לבאר עבודה זרה. למעשה, בעקבות פסיקת גדולי רבני ספרד, כבר לפני יותר מ-400 שנה, בטל המנהג להציב פסלי אריות בבתי כנסת של יוצאי ספרד, ואף מתבליטים ורקמה של צורות אריות על הפרוכת, רבים מיוצאי ספרד נמנעים. גם באשכנז, המנהג להציב פסלים של אריות התמעט מאוד, אולם בהסכמת גדולי הרבנים, נהגו לאתר את ארון הקודש בתבליטי אריות שרק צידם האחד נראה, פרופיל, ופעמים רבות הניחו בין האריות צורה של לוחות הברית, וכן נהגו לאתר את הפרוכת ברקמה של אריות, ובהרו שכאשר צורת האריות מהצד היא חסרה, ואזי גם הראשונים המעטים שהחמירו בפסל שלם יסכימו שאין בדבר איסור. גם אין חשש שהרואים יחשבו שהציבור עובד להם, שהרי אין מי שרגילים להשתחוות לתמונת אריות. גם אין לחשוש שצורות אלו יסיחו את דעת המתפללים, הועיל ונקבעו לכבוד שמיים והציבור רגיל בהן. אמונה, תתוו, הלכת תת, לוחות הברית שעל ארון הקודש. במשך דורות רבים מנהגם של ישראל בבתי כנסת רבים בכל העולם לאתר את ארון הקודש או הפרוכת בצורה של שני לוחות הברית כשצידם העליון מעוגל. בדור הקודם היו שטענו שמנהג זה נלמד מהגויים, כי על פי התלמוד הלוחות היו מלבניים ולא מעוגלים בראשם. אולם להלכה אין להוציא לעז על כל הנוהגים כן במשך דורות רבים, כי אין צורך לעשות את הלוחות כפי שהיו, לא בצורה ולא בגודל. ועד רבה, מצינו שעושים כלים כדוגמת הכלים שבמקדש, צריכים לשנות ממה שהיה במקדש. אמונה, תתוו, הלכה יוד, איסור עשיית מבנה וכלים כאין המקדש. משום כבוד המקדש ומוראו, אסרה התורה לבנות בית כצורת המקדש, או לעשות כלים כצורת כלי המקדש, שנאמר, לא תעשון איתי, לא תעשו כדמות המקדש וחיליו שנועדו לעבודת השם. לפיכך, לא יבנה אדם בית באורך, ברוחב ובגובה של המקדש, ולא יעשה אכסדרה, היינו מבנה שפתוח לאוויר, במידות האולם שהיה לפני המקדש, ולא יעשה חצר במידות חצר העזרה של בית המקדש, ולא יעשה שולחן או מנורה כצורתם במקדש. אבל אם ישנה במקצת מותר, שכן המידות של המקדש וחיליו מדויקות, שנאמר, הכל בכתב מיד השם עליי ישכיל כל מלאכות התבנית. וכל ששינה במקצת אינו כשר למקדש, וממילא מותר לישראל לעשותו. וכן מותר לבנות דוגמאות מוקטנות שלהם, הואיל והם פסולים למקדש. למעשה, האדריכלים ומייצרי הכלים אינם צריכים ללמוד את גודלם של המקדש וחיליו כדי להיזהר מלעשות כדוגמתם. שכן הסיכוי שיעשו במקרה בית או אכסדרה בדיוק באורך, ברוחב ובגובה של המקדש הוא אפסי. וכן הסיכוי שיעשו חצר או שולחן בגודל של מה שהיה במקדש הוא נמוך מאוד. לפיכך, האיסור הוא שילמד אדם את שיעורי המידות של המקדש או את צורת כליו ויבנה כדוגמתם. גם כאשר נוכרים בנו מבנה או כלי באופן זה, אסור לישראל להשתמש בהם, משום שיש בשימוש בהם שלא במסגרת עבודת המקדש פגיעה בכבוד שמיים. כל מנורה עשויה ממתכת פשוטה ויש לה שבעה קנים, כשרה בשעת הדחק לקיים בה את מצוות הדלקת נרות המנורה, וכפי שעשו בימי החשמונאים כשעוד היו עניים ולא הייתה בידם אפשרות לעשות את המנורה מזהב עם כל האיתורים המבוארים בתורה. לפיכך, אסור לעשות מנורה ממתכת עם שבעה קנים, ואם עשה, עליו להפחית קנה אחד או להוסיף קנה אחד, אבל לא ישאיר אותה בשבעת קניה. מותר לעשות מנורה של שבעה קנים מחומר אחר שאינו מתכת, כגון מעץ או מפלסטיק. כמו כן, מותר לעשות מנורה עם שבעה קנים ממתכת ונורות חשמל, הואיל ומנורה זו שונה לחלוטין מהמנורה שבמקדש. אמונה, תתוו, הלכה י' א', איסור נטיעת עץ אצל המזבח. אסרה התורה לנטוע עץ אצל המזבח, כלומר, בכל העזרה הסמוכה למקדש, שנאמר, לא תיטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה לך. כל עץ בכלל האיסור, בין עץ פרי ובין עץ סרק, ואף שכוונת נטיעתו לנוי כדי לפאר את המקדש, אסרה אותו התורה, והעובר ונוטעו חייב מלכות. בטעם המצווה בערו שכוונת התורה להרחיק את ישראל מכל שמץ עבודה זרה, ולכן אסרה לעשות כמנהגי עובדי האלילים שנהגו לנטוע עץ ליד מזבחותיהם, כדי שהעוברים בסביבה יראו מרחוק את העץ וידעו שיש המזבח, עד שסימן היקר לעבודה זרה היה מזבח ובצידו עץ. בנוסף, רבים היו רגילים לעבוד את האילן שבצד המזבח, עד שהמקריבים על המזבח נדמו כמקריבים לאשרה. עוד אפשר לבאר שבנטיעת עץ יש ביטוי אישי של האדם שנברא בצלם אלוהים וממשיך את דבר השם לארץ בחיים ובצמיחה, ואילו המזבח מבטא פרישה מהחיים הארציים כדי להתקרב במסירות נפש אל הקודש העליון. לכן מקומו של המזבח במקום המקודש ביותר, שרק לאחר פרישה מהחיים הרגילים אפשר להתקרב אליו, ואילו מקום נטיעת העצים בכל מרחבי הארץ כדי להמשיך את ברכת השם לכל תחומי החיים. לפיכך, במקום המזבח אסור לנטוע עץ, כדי שלא לערב את הקדושה שמתפשטת בארץ עם הקדושה שמעל הארץ, וכדי שלא יערב אדם בקודש העליון את נטיותיו האישיות, כדרכם של עובדי אלילים שכל עבודתם לטובת עצמם, ואינם מכוונים לתיקון עולם במלכות שדי. הוסיפו חכמים ואסרו לבנות בעזרה מבנים מעץ, כגון אכסדרה, היינו תקרת עץ, אבל מותר להכניס לעזרה למשך כמה שעות מבנה עץ שאינו קבוע, כגון הבימה שעליה היה עומד המלך בעת שקרא בתורה במעמד הקל. יש מחמירים ואוסרים לנטוע עצים בחצר בית כנסת, שדיני בית הכנסת נלמדים מבית המקדש, וגם בבית כנסת יש להתרחק ממנהג עובדי עבודה זרה שנטו עצים במקום פולחנם. אמנם מבנה של עץ כאכסדרה שעשו בבית המקדש מדברי חכמים מותר לבנות בסמוך לבית הכנסת, ויש שאוסיף טעם לאיסור שמה ישבו בצל העצים גברים ונשים בערבוביה, ולדעתו אם טעו ונטעו עצים בחצר בית הכנסת צריך להוקרם. אולם מנהג ישראל שלא להימנע מנטיעת עצים סמוך לבית כנסת, וכן דעת רוב הפוסקים, וכתב הנציב שאין לבדות מליבנו איסורים שלא נמצאו בתלמוד. אמונה, תתוו, הלכה י"ב, איסור עשיית מצבה. אסרה התורה להקים מצבה, שנאמר, ולא תקים לך מצבה אשר שנה השם אלוהיך, וכן נאמר, לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא תקימו לכם. מצבה היא אבן אחת, ויש אומרים גם מבנה של אבנים, שהיו עובדי עבודה זרה רגילים להקים לכבוד האלילים, והיו מנסחים עליה יין או יוצקים עליה שמן. כמו כן, היו שהקימו מצבה ליד מזבח שנועד לקורבנות, וסביב המצבה היו מתקבצים לשמוע את דברי הכמרים או שהניחו עליה פסלים. כיוון שדרכם של עובדי האלילים הייתה להקים מצבה, אסרה התורה להקים מצבה גם לכבוד שמיים. אמנם בימי האבות הייתה המצבה שהקימו לכבוד השם רצויה, וכפי שעשה יעקב אבינו לאחר חלום הסולם והגילוי האלוהי, שנאמר, ויקח את האבן אשר שם מראש אותיו, ויישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. כלומר, הניח מצבה לזכר ההתגלות האלוהית, כדי לציין שהמקום המקודש הזה הוא בית אלוהים ושער השמיים. אולם בעקבות מנהגם של עובדי עבודה זרה לעשות מצבה לאלילים, נעשתה המצבה סנועה, ונצטווינו שלא להקימה גם לשם השם. כפי הנראה, בתחילה כאשר שם השם עוד לא נודע בעולם, כל זיכרון נוסף לשם השם היה רצוי. אולם לאחר שהשם התגלה לעמו ישראל וציווה להקים את המקדש וקבע סדרים מדויקים להקרבת קורבנות על המזבח, על ישראל להתקשר אל השם בדרך הסלולה שבתורה, שנועדה לרומם אותם להיות דבקים באמת ובטוב. אבל אם אדם יקבע מצבה ביוזמתו האישית, ייתה מאמונת הייחוד והדרכת התורה להיות כעובדי האלילים שמנטיית ליבם ממציאים דרכי פולחן כדי לפתות את האלילים לסייע להם למלא את אהבותיהם. האיסור הוא לעשות מצבה לשם קדושת השם או להבדיל לשם פולחן אלילי, אבל אין איסור לעשות מצבה למטרות אחרות. לפיכך, מותר לעשות מצבה על קבר ולכתוב עליה את שם הנפטר ומעלותיו כדי שיזכרו אותו, וכן מותר לעשות אנדרטאות זיכרון ללוחמים או לאירועים שונים. אמונה, תתוו, הלכה י"ג, איסור השתחוויה על אבן מסכית. אסרה התורה להשתחוות על אבן מסכית, גם כשהמשתחווה מכוון לשם שמיים, שנאמר, לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא תקימו לכם, ואבן מסכית לא תיתנו בארציכם להשתחוות עליה, כי אני השם אלוהיכם. איסור זה שעונשו מלכות, קיים בכל רחבי הארץ והעולם, אבל בבית המקדש מותר. אבן מסכית, לשון כיסוי, כמו שנאמר, וסקותי חפי עליך, כלומר, אבן מסוטטת שהונחה על הקרקע ומחסה אותה. מסכית, גם לשון קישוט, שחיית חמדה, כמנהג עובדי עבודה זרה, שהיו עושים ציורים ופיתוחים על האבן ומשתחווים עליה. אולם גם אם לא היה קישוט על האבן, אסור מהתורה להשתחוות עליה. איסור זה מסתעף מאיסור עבודה זרה, שכך נהגו עובדי עבודה זרה, שדימו שיש באבנים כוחות, והיו מניחים אבן ומשתחווים עליה כדי להתקשר אליה ולקבל את עזרתה. ורק בבית המקדש, מקום האמונה, אין איסור להשתחוות על אבן מסכית, הואיל וברור שמשתחווים להשם. טעם נוסף לאיסור, שבבית המקדש מצווה לרצף את העזרה באבנים מסוטטות ועליהן היו משתחווים להשם, ואין ראוי להשוות את שאר המקומות ולהשתחוות בהם כמו שמשתחווים בבית המקדש. איסור התורה הוא להשתחוות על אבן גדולה שסיטטו אותה בעודה מחוברת לאדמה, או על רצפה שנעשתה מאבנים שהוצאו ממקומן והונחו על הקרקע. אבל על סלע טבעי מותר להשתחוות, וכן מותר להשתחוות על לבנה, או ונוצרה באופן מלאכותי על ידי עירוב חומרים. איסור התורה הוא כאשר מתקיימים בהשתחוויה שני תנאים. א', על אבן, ב', השתחוויה בפישוט ידיים ורגליים, כלומר, כאשר כל גופו שטוח על האבן, ולא בהשתחוויה שרק ראשו נוגע באבן. גזרו חכמים שאסור להשתחוות גם כאשר מתקיים אחד התנאים. לפיכך, א', אסור להשתחוות על אבן גם בלא פישוט ידיים ורגליים, ובתנאי שראשו נוגע באבן, אבל אם עשה זאת שלא על אבן, או שהניח דבר שיחצוץ בין ראשו לאבן, או שעשה זאת בהטייה לימין או לשמאל, מותר. ב', אסור להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים, על כל דבר שמחובר לקרקע, למרות שאינו אבן, אבל אם יניחו עליו בד או שטיח לא קבוע, אפשר יהיה להשתחוות עליו בפישוט ידיים ורגליים.